טוב, אז תוציאו בבקשה את הדף בתפארת של תפארת ישראל. זה הדף שאנחנו כבר ראינו אותו שני שיעורים, והיום זה השיעור האחרון. אז ככה, אני מזכירה לכם, ראשי פרקים. גוי אחד נכנס לבית מדרש של רבן יוחנן בן זכאי, ואומר לו, מה זה הקשקושים האלה שאתם עושים? לוקחים פרה, טורפים אותה, קודשים את האפר, זורקים על בן אדם, אתה אומר לו טהור. אז הוא אומר לו, כמו שאתם עושים לשיגונות, ככה אנחנו עושים לטומאה. והוא מרוצה. אחרי שהוא יוצא, התלמידים שואלים את רבן יוחנן בן זכאי, הוא שאל שאלה טובה, תן לנו תשובה משמעותית, כי התשובה שנתת לו לא מתאימה לנו. ואז הוא אומר להם, חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא גזרה גזרתי חוקה חקקתי, אי אתה רשאי לערער אחריה. Okay, מה זה גזרה גזרתי חוקה חקקתי, אי אתה רשאי לערער אחריה? ואז אמרנו שהתורה בעצם היא קודמת לעולם, ומרגע שכתוב שמאכלות מסוימים הם אסורים, הם ממילא לא טובים לנו. קודם נכתב שהם אסורים, אחר כך הם נבראו. קודם כתוב שהמים יטהרו, אחר כך נברא בעולם H2O. ולכן, במציאות שלנו כל דבר הוא בהתאם לתורה. וזה אובייקטיבי שהמים מטהרים ולא שום דבר אחר, אלא מה? למה דווקא הקדוש ברוך הוא החליט בתורה מלכתחילה שהמים יטהרו? זה אמרנו, חוקה חקקתי גזרה גזרתי, קראנו לזה שהסיבות שמורות במערכת. למה הוא בחר דווקא שהמים יטהרו והמת יטמא? אנחנו הגענו למושג נורא נורא חשוב אצל המהר"ל. איפה אתם לומדות עוד מהר"ל? נצח לישראל. עם מי לומדות? אוקיי. והוא דיבר איתכם על המושג שכל אצל המהר"ל, מה זה שכלי? ועל המושג סדר? לא, אוקיי. אז אנחנו נדבר על שני מושגים נורא נורא חשובים אצל המהר"ל, ומאחר שזה רק שיעור שמטרתו להסביר את הפסקה במוסר אביך, אני לא אעמיק, אני רק אסביר את הרעיון, בסדר? שכל אצל המהר"ל זה לא אינטלקט, זה לא שכל במובן שאנחנו מדברים עליו. שכל אצל המהר"ל זה איזושהי מהות רוחנית קבועה. למשל, איזה חלק באדם הוא שכלי לגמרי לפי המהר"ל? מהות רוחנית שהיא תמיד קבועה, איזה חלק באדם? הנשמה, נכון. מה שאנחנו אומרות כל בוקר, אלוקיי, נשמה טהורה שנתת בי, וזה לא משנה מה קרה וכדומה, בוקר טוב לכל המצטרפות, הנשמה היא חלק קבוע בנו, המהר"ל יקרא לה שכלי. אוקיי, למה? כי היא קבועה והיא רוחנית. למושג נוסף אצל המהר"ל זה סדר. סדר זה כך צריך להיות העולם. אוקיי? מה שאנחנו ביום יום פוגשות דרך חוקי טבע, אוקיי, מערכת חוקי טבע, אצל המהר"ל, התורה היא הסדר. מה זה אומר הסדר? לפי הנבנה העולם, היא איזושהי מערכת חוקים, ואני לא אוהבת להשתמש במושג מערכת חוקים, אבל אין לי מילה אחרת. ולמה אני לא אוהבת להשתמש במושג מערכת חוקים? מאותה סיבה שאמרנו לפני שני שיעורים, על המשל עם מכונת כביסה ויצרן. כי מה יש במילה חוק? מה יש במילה חוק? קור. אין לי קשר לגרביטציה, אוקיי? אני עומדת בזכות הגרביטציה, אבל אין לי איזשהו קשר נפשי רוחני אליה, נכון? אז בתורה זה לא ככה, כי זה גם מערכת חוקים וזה גם מערכת שקושרת את הנפש שלנו בקדוש ברוך הוא. ולכן המילה חוק היא לא מוצלחת, אבל אין לי מילה כרגע יותר טובה. בכל מקרה, למה אני מסבירה את זה? כי אנחנו הגענו למשפט, בוא נגיד ככה, ומפני כך אין לערער אחר זה כי עמוק עמוק מי ימצאנו. זה בפסקה 1-2. זה כאילו לא, אצלי זה הפסקה מתחילה ובפרק אמר להם הממונה. זה אחרי די הרבה. ומפני כך אין לערער אחר זה כי עמוק עמוק מי ימצאנו. יש לכם דף, אני הנה, אצלכם זה בעמוד למדלת, בעמוד השני, שורה שנייה מימין. בסדר? מימין. ומפני כך, אין להרער. בסדר? כולם עשו? תודה. ומפני כך, אין להרער אחר זה, אחר זה שהמים מתארים והמת מתמה, ומפני כך אין להרער אחר זה, כי עמוק עמוק מי ימצאנו. כי אין התורה טבעית. מה זה אין התורה טבעית? תסבירו לי, מה זה אין התורה טבעית אחרי מה שלמדנו? זה הרמח"ל. נכון, הלומדות מסילת ישרים, שאומר שזה לא כמו... שמה? היא לא טבעית, במושגים האלה, כן, זה לא אמרנו עצות טובות לחיים טובים, זה לא טיפים לאיכות חיים, זה לא ספר רפואה, כמו שהגוי מחפש. שאילו הייתה התורה טבעית, היה זה קשיא, מה העניין תומה וטהרה? התורה זה לא ספר איך לחיות יותר איכותי פיזי, אוקיי? אבל אין זה דבר טבעי כלל, רק הוא סדר שכלי. ואם כי אינו יודע, עכשיו תעקבו אחריי כי המשפט הבא הוא מאוד מאוד חשוב, ואם כי אינו יודע ואינו מבין העניין החוק הזה, הלא התורה לא ניתנה אלא לצרף הבריות. והצירוף הזה הוא לאדם, בין יודע טעם של מצווה או לא ידע. אמר לו, אומר פה דבר נורא נורא חשוב. מה עושה התורה? מה התפקיד של התורה, בין היתר? מה היא עושה? הוא אומר לנו כאן, התורה לא ניתנה אלא מה? אמרנו שכל מקום שכתוב רק אצל המהר"ל, אנחנו נתרגם לאלה. אז מה זה לצרף הבריות? יפה, אמרנו לצרף, לשון צורף. אוקיי? לזכך אותנו. למה לזכך אותנו? מה, התורה היא אמצעי בשביל שאנחנו נהיה מזוכחים? לא, הוא תכף יגיד לנו שאנחנו צריכים להיות מזוכחים כדי מה? כדי לדבוק? בקדוש ברוך הוא. המטרת העל זה לא שנהיה מזוכחים, התורה היא לא אמצעי חלילה בשבילנו. המטרת העל זה שאנחנו נדבק בקדוש ברוך הוא. אבל כדי לדבוק בקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים להיות כמה שיותר מזוכחים, וזה מה שהתורה עושה. אבל האם אני צריכה לדעת איך התורה עושה את זה כדי להיות יותר מזוכחת? לא. אני צריכה לקיים את התורה. מתוך רצון לעשות את דבר השם. המודעות היחידה שאני צריכה פה זה מודעות לבחור במה? בדבר השם. אני לא צריכה מודעות לדעת איך זה מצרף אותי. איך בדיוק שמירת שבת הופכת אותי לאדם יותר טוב? אני לא חייבת לדעת. אני כן חייבת לבחור לעשות את רצון השם. כי זה חלק מהצירוף הזה. לא טבעית לנו במושג הזה שזה לא מתחיל מהטבע. זה לא מתחיל מהמבנה הכימי של עץ האמור, שזה מה שהופך אותנו לטהורות. זה מתחיל מהעובדה שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה שמים יטהרו, עכשיו העץ האמור נבראו ככה בהתאם לזה שהתפקיד שלהם הוא לטהר. כן, כן. כלומר, כל המבנה הפיזיקלי, ביולוגי, כימי, הוא מתואם לתפקיד שלהם לפי התורה, ולא הפוך.
כאילו בא להגיד
שלא עושים את זה בשביל הזיכוך? לא, זה לא מה שהוא אומר. לא, דווקא לא. הוא אומר, זה בסדר גמור אם תעשי את זה בשביל הזיכוך. לא אם תעשי את זה בשביל, נקרא לזה, איכות חיים פיזית, כמו שהרבה פעמים אומרים. את אוכלי חזיר כי זה לא בריא. או תשמרי על טהרת המשפחה כי זה טוב לזוגיות.
אבל
כאילו
אדם חושב שזה מה שיזכה אותי, לכן אני אעשה את זה.
זה מצוין. כן, זה מצוין. יש לנו מטרה עוד יותר גדולה. אבל גם זאת מטרה טובה. מה מטרת העל? לדבוק בקדוש ברוך הוא. למה אני רוצה להיות מזוכחת? כי אני רוצה להיות מושלמת, איזה פרפקציוניסטית? לא כדאי להסיר פה. כל הסיבה שלי להיות מזוכחת, זה כי ככה אני יכולה לדבוק יותר בקדוש ברוך הוא. אבל הוא עוד לא אומר את זה. בסדר? הוא רק אומר לצרף הבריות בשלב הזה. אבל כאן המשפט שחשוב, והצירוף הזה הוא לאדם בין יודע טעם של מצווה או לא יודע. לפעמים אנחנו מקפידות על הלכה ואנחנו אומרות, רגע, מה הטעם בה? אני באמת לא תמיד יודעת מה הטעם בה. אני יודעת שזה מצרף אותי. איך זה בדיוק מצרף אותי? איך זה בדיוק מזכך אותי? אני באמת לא תמיד יודעת. יש דברים שאני יודעת. לא להגיד לשון הרע, זה ברור לי איך זה מזכך אותי. איך אני נפש יותר גדולה כשאני לא אומרת לשון הרע, נכון? נכון זה ברור לנו? שמירה שבת, אני לא יודעת אם זה ברור לנו. איך זה הופך אותי ליותר מזוכחת וכן הלאה. אוקיי? אז אני חוזרת. ואם כי אינו יודע ואינו מבין עניין החוק הזה, הלא התורה לא ניתנה אלא לטרף הבריות. והצירוף הזה הוא לאדם בין יודע טעם של מצווה או לא ידע. אלא כאשר מעשיו הם נמשכים אחר הסדר השכלי, מה שראוי לו, כן, מה שראוי לנו לפי התורה, ובזה מעשיו כמו שראוי לפי השכלי. והוא צירוף וזיקוך נפשו מן הטבעי. כאן טבעי במובן של חומר גלם, אני לא רוצה להיות גולמית, אני רוצה להיות מזוכחת. כי התורה היא סדר השכלי, אשר ראוי לאדם במה שהוא אדם. ועל ידי המצוות דבק בשכלי, אנחנו נהיות יותר רוחניות, ועל ידי זה, וזה מטרת העל, דבק בו יתברך.
סדר השכלי זה כאילו
החוק האלוקי? כן, כן. כן, אמרתי, החוק האלוקי, עם ההערה שאמרתי שהמילה חוק היא קרה. אז מי, אם יש מי שיש לה פה מילה שהיא גם אומרת המשמעות של חוק והיא גם הופכת החוק לחם, מוזמנת. אני אשמח לשמוע מילה כזאת, צריך להמציא מילה כזאת בעברית. כי המשלים הרבה פעמים הם מורידים לנו מימד מהנמשל, וזה חבל. מה זה?
חוקים בבית.
כן, חוקים בבית, שאתה קשור להורים, אתה קשור למשפחה, ועדיין המילה חוקים בבית גם יכולה להיות קצת קרה. וכבר אמרנו שאף אם אין ידוע לנו טעם וסיבה של כל דבר ודבר שנמצא באדם למה הוא כך, מכל מקום ידוע לנו שאין דבר אחד לבטלה. וכך סידר השם יתברך בחוכמתו, כל הנבראים עליונים ותחתונים. וכן עניין המצוות למה הם כך, בוודאי ידענו שכך נותן הסדר שסידר השם יתברך התורה, וכך מתחייב ממנו. ולכך אין לשאול על טעם המצוות למה הם כך, כי כך גזר השם יתברך הסדר לפי חוכמתו, ואין דבר אחד לבטלה. וכך חקק השם יתברך. מה זאת אומרת אין לשאול? כל הספרים שלו עונים לנו על שאלות. למה הוא מתכוון שהוא אומר אין לשאול על טעם המצווה? יפה. השאלה מה הייתה מהמצווה היא לא קריטריון לקיום. אתה רוצה לשאול כדי להבין, כדי להתחבר, כדי לחיות מצוין. כל הספרים של המהר"ל מסבירים לנו הרבה מאוד שאלות. אבל אל תהפוך את השאלה הזאת לקריטריון. רק אם אני מבינה, אני מקיימת. כי אז אמרנו, זה לא אומר המהר"ל, זה אנחנו אמרנו, שאם אני מקיימת רק מה שאני מבינה, אני עובדת את השכל שלי, לא את הקדוש ברוך הוא. ומה לעשות שהשכל שלי הרבה יותר מוגבל מהקדוש ברוך הוא. ועדיין אמרנו, יש לי עניין להבין. ועדיין יש לי עניין להתחבר, אבל לא כתנאי לקיום. אומר לנו המהר"ל, עבודת השם שלך לא מותנית בזה שתביני כל דבר. כן מותנית בזה שתביני שהתורה מזככת אותך. כן חשוב שתביני שכשאת מזוככת את יותר יכולה לדבוק בקדוש ברוך הוא. כן, איך בדיוק המנגנון הזה עובד? את לא חייבת להבין. מצוין, תלמדי, תעמיקי, מעולה. אבל את לא חייבת את זה לצורך עבודת השם שלך. שאלות. יותר מחוברת, בשבילך, אני יותר שמחה כשאני יותר מבינה, כשאני יותר מתחברת, בסדר? אבל זה לא כאילו, אני לא יכולה לעבוד את השם אם אני לא מבינה את המצוות שלו.
אבל אני מוזיל את הערך של ההבנה, כאילו...
במקום מוזיל את הערך של ההבנה, אני מעלה את הערך של... לא. של לעשות את אותו נשאר. לא מוריד את זה. קודם כל זה לא ברור. אם זה ברור לך, את במצב טוב. מעולה, הוא רק אומר, אל תעצרי. כן, אני שמעתי פעם מישהי שאומרת, אני לא נפגשת עד שאני לא אהיה ראויה לבן אדם שאני רוצה להתחתן איתו. משפט נשמע מפוצץ, נכון? מה יפה המשפט הזה? אבל כפרה עלייך, את כל החיים תתקדמי. מה, תהיי מושלמת כשתבואי להכיר את הבחור? לא, הוא לא יהיה מושלם, ואת לא תהיה מושלמת. והחיים הם תוך כדי תנועה. אני לא עוצרת את עבודת השם, כי אני לא מבינה למה זה וזה וזה וזה. אני תוך כדי תנועה, אני תוך כדי תנועה אברר, אני תוך כדי תנועה אלמד, אני תוך כדי תנועה אביל, אני תוך כדי תנועה אתחבר. אבל אני לא אתקע, בסדר?
אבל מירב, אם אפשר כאילו להתעמק בי, אבל כאילו אם השם קודם ברא את המשפט, אין לנו כאילו איך להבין את זה. כמו שכאילו אמרת...
יש דברים מסוימים שלכן הם נקראים חוקה. למה אומרים לנו זאת חוקת התורה? תדעו, יש דברים שבאמת רק משה רבנו מבין, אבל הם נורא מעטים. רוב עבודת השם שלנו, זה כן דברים שאנחנו יכולות ללמוד ולהבין.
אבל אני חושב שזה עדיין, כאילו, הרבה יותר קטן ממה ש... כאילו, השם קודם, כמו שאמרת, כאילו, כל השם עושה שם גם הוא בעד ברד המים. אז כאילו, אין לנו איך להבין למה זה דווקא, כאילו, מים, למה זה כאילו...
נכון, אמר, כי זה בדיוק הנושא של חוקה, תאומה וטהרה הם חוקה.
לא, גם...
רגע. שנייה, בוא נעצור. חוקה זה תאומה וטהרה. אין לנו דרך להבין למה הקדוש ברוך הוא בחר שדווקא מים יתארו. למה הוא גזר? זה מה שאומר, חוקה חקקתי גזרה גזר. כן, יש לנו עניין להבין מה זה אומר מים בעולם שלנו. ולכן אנחנו כן נחפש לראות שמים זה משהו חי. אנחנו כן נראה גדולי ישראל שאומרים שזה כמו תינוק שעובר בתוך מי שפיר. אנחנו כן נראה דברים שיקרבו את הנושא לליבנו וגם לשכלנו. אבל אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות שזאת הסיבה שהשם גזר. זה יכול להיות יותר קטן, זה יכול להיות יותר גדול. בעיני הרמב״ם, הרבה יותר קטן, אם אני מבינה הכל. איך אומר הרמב״ם? אילו ידעתי והייתי, ואם הייתי מבין כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, אז אני הקדוש ברוך הוא. נכון, אבל מבחינת הרמב״ם, אפשר להסתכל על ההבנה שלנו קטנה, אפשר להסתכל על עבודת השם שלנו גדולה. כי אם אני מבינה הכל, אני הקדוש ברוך הוא, זה עבודת השם קטנה.
אבל בגלל, זה הרבה כאילו בכלל צריך לחפש את זה. כאילו אם אנחנו...
כי אנחנו מחפשים, אנחנו רוצים לחיות בשמחה. זה כיף לי לראות שהתורה שלי הופכת את חיי הזוגיות שלי ליותר טובים. זה כיף לי. זה לא התנאי, אבל זה כיף לי. בסדר? מה זה כיף לי? כיף זה מילה קטנה. זה משמח אותי, זה מחבר אותי.
אבל אני לא חייבת להוציא כאילו שזה מתחבר לי לחיים, כאילו שחיי הזוגיות טובים לי. אבל זה יכול...
זה מה שאומר המהר"ל, אני כן צריכה להבין. זה המשמעות של התורה מתארת הבריאה. את זה הוא רוצה שאני אבין. הוא רוצה שאני אבין שהתורה מזככת אותי. איך כל מצווה עושה את זה, אני לא חייבת להבין כדי שזה יזכך אותי. אני אשמח להבין, כי יהיה לי יותר לשמח לעשות את זה, אבל זה לא יזכך אותי פחות אם אני לא מבינה איך זה עושה את זה. זה בעצם מה שהוא אומר. בסדר? כלומר, גם אם אני לא מבינה איך שמירת שבת מזכחת את הנפש, אבל אני מקפידה שמירת שבת מתוך מודעות לעשות את רצון השם, זה מזכח אותי באותה מידה.
כאילו,
פעמים
שאנחנו
עושים מצוות
סתם,
נראה לי לא,
כאילו,
אני
לא יכולה לדעת שמישהו יכול להגיד לי, כאילו, אני רוצה
נכון, אבל את יודעת מה הכוונה שבה מוצנית התפילה? לא כוונת המילים, כוונה לעמוד לפני השם, כוונה לקיים מצוות תפילה. זאת הכוונה הכי חשובה בתפילה. עכשיו, לגבי הכוונה הזאת, ברור שאם אני מבינה מה זה בונה ירושלים, זה משנה לי את כל התפילה, מאשר אם אני לא מבינה. לא? ולכן, יש לכם פה שיעור תפילה, אחד הדברים הכי משמעותיים והכי חשובים. רק שנייה, אבל אדם פשוט שלא מבין את המילים, אבל הוא מבין שבתפילה הוא עומד לפני השם, והוא הולך לעשות את רצון השם. אוקיי, מצווה לגמרי, בית.
כאילו, תארץ ונושא כאילו הכי
נדול,
פשוט לעשות את
הערכות, זה לא מצווה ככלל. לא, זה לא מה שאמרתי. לעשות זה לשמה טכנית. זה לעשות מתוך מודעות לעשות את רצון השם. גם אם אני לא מבינה. אבל אני כן מבינה שאני רוצה לעשות את רצון השם. רק שנייה, ההבנה פה היא איך בדיוק זה הופך אותי ליותר מזוככת. אם אני לא מבינה את זה, לא נורא אומר אמר, אבל אני עדיין נהיית מזוככת. אבל אני לא רוצה להגיע למצב שאני עושה טכנית ואני מדלגת על הבחירה לעשות את רצון השם. זה קריטי. עוד? אז בואו נחזור. וכן עניין המצוות, למה הם כך? בוודאי ידענו שכך נותן הסדר שסידר השם יתברך התורה, וכך מתחייב ממנו, ולכך אין לשאול על טעם המצוות למה הם כך, כי כך גזר השם יתברך הסדר לפי חוכמתו, ואין דבר אחד לבטלה. יש לנו איזשהו אמון בסיסי ששום דבר פה לא שרירותי, וכך הכך השם יתברך. והאדם העושה והשומר הסדר הזה אשר סידר השם יתברך, תנו לי משפט אחר במקום עושה ושומר סדר זה. נכון, אדם שמקבל עליו תורה ומצוות, אשר סידר השם יתברך, דבר זה צירוף וזיקוך נפש האדם. כי על ידי עשיית המצוות שהם הסדר השכלי, הוא דבק בשכלי, אני נהייתי בן אדם יותר רוחני, ועל ידי זה דבק בו יתברך. זה נכון, יש את הפרדוקס הרגיל, איך בן אדם שהוא סופי יכול לדבוק בקדוש ברוך הוא שהוא אינסופי. עונה המהר"ל, גם אתה יכול להיות אינסופי. כשאתה דבק במצוות, אתה אינסופי. ואינסופי דבק ואינסופי. כל פעם שאני מקיימת, עוד פעם מבחירה, תורה ומצוות, אני בעצמי יש בי צד שהוא אינסופי, זה הנשמה. כן, שאצל המהר"ל זה החלק השכלי שבנו. יש בי צד שהוא אינסופי, אני לא סופי שדבקה באינסופי, גם אני אינסופי. וככל שאני מעצימה את הצד האינסופי שבתוכי, בשפה של המהר"ל, הצד השכלי, אני יותר יכולה לדבוק בקדוש ברוך הוא. בשפה אחרת, לא מהר"לית, נגיד שככל שאני מנכיחה את הנשמה שלי, אני יותר יכולה לדבוק בקדוש ברוך הוא, כי הנשמה שלי היא צד אינסופי. והעובר על המצוות, בריאות, והעובר על המצוות, הוא יוצא מן הסדר השכלי, כן? הוא סוטה מהסדר הזה, שסדר השם יתברך. וכל אשר יוצא מן הסדר מביא לו זה עיבוד הנפש לגמרי. אומר פה המהר"ל, אני שנייה עוד פעם חוזרת לדוגמה מחוקי הטבע, כי זה יותר ברור לנו, כשאתם לוקחות את ההערה שלי, שמה? שמה? שחוקי הטבע זה קר. אבל בואו שנייה, רק בשביל המשל. נכון? כדור הארץ הוא מסתובב סביב השמש. אוקיי? הוא מתחמם מהשמש. ככל שיש לנו מקומות שהמסלול של כדור הארץ יותר קרוב לשמש, יש לנו מקומות שהמסלול יותר רחוק. ככל שהמסלול יותר קרוב, אנחנו מתחממות מהשמש. בנמשל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ככל שאנחנו יותר במסלול שקרוב לקדוש ברוך הוא, אנחנו מוארות מהטוב שלו. אנחנו דבקות בו. וככל, וכשאדם עובר עבירה, בשפה של חז"ל זה טמטום הלב, וזה הפסקה שלנו ברב קוק במוסר אביך, בשפה של המהר"ל אני יוצאת מהסדר, אני מתרחקת ממקור הטוב. ככה המהר"ל מסביר שכר ועונש. אם אני מתרחקת ממקור הטוב, אז מה קורה? פחות טוב לי. כלומר, אצל המהר"ל שכר ועונש זה כמו שאדם יקפוץ מגד עזריאלי וימות. אנחנו לא נגיד שהוא מת כעונש על זה שהוא קפץ. מה נגיד? מה לעשות? יש גרביטציה בעולם. כשקופצים, נופלים למטה, לא למעלה, ויכולים למות. אומר המהר"ל, כשמתרחקים מהסדר השכלי, מתרחקים ממקור הטוב, ממילא פחות טוב לנו. כשפחות טוב לנו, זה רע. אוקיי? ככה המהר"ל מסביר שכר ועונש. סיבה ותוצאה טבעית. שנייה, הנקודה הזאת היא קריטית, קריטית, קריטית. אוקיי? על איזה משפט אמרתי את זה? והעובר על המצוות הוא יוצא מהסדר השכלי, במשל שלנו הוא סטה מהמסלול, ממילא הוא לא מחובר למקור הטוב. כמו בדוגמה שלנו, מתרחקים ממקור האור. דרך אגב, אחד השחזורים והפחדים בעולם המדע זה שהגרביטציה תתחלש ושכדור הארץ יתרחק מהשמש ונקפא למוות. זה תיאור אופטימי של מי שאין לו את מושג הגאולה. כן. למה? בשפה של המהר"ל, מה זה טמטום? להתרחק מהסדר השכלי. כאילו, אני לא על המסלול שלי. בסדר? שאני על המסלול, מכירות את זה שאת קמה, זאת אומרת, אני לא במיטבי כזה? אז אצל המהר"ל זה לא מיטבי רוחני, אני לא במסלול. יצאתי מהמסלול שלי. אמרתי, בשפה שלנו טמטום חספוס, אבל למדנו את המערל כדי לקבל בימד מאוד שפה. בשפה של המערל יצאת מהמסלול. כן, יצאת מהמסלול, זה עושה בשפה של המערל עיבוד, איפה הוא אומר רגע? אני רוצה את זה בשפה של... עיבוד הנפש לגמרי. כמובן, אדם שיוצא ויוצא ויוצא מהמסלול, לא מדברים על איזה יציאה חד פעמי. אדם שיוצא באופן שיטתי מהמסלול, באופן? מודע. מודע. בסדר? אנחנו מדברים על בן אדם עם מודעות, לא בן אדם שבטעות זה. בן אדם שמוציא את עצמו מהמסלול באופן מודע, זה טמטום הלב. בואו נחזור רגע, ולפיכך, כל מי שנותן במצוות טעם על פי הטבע, לומר כי לכך עשרה תורה חזיר מפני שהוא מוליד בגוף מזג רע, וכן הוא בוודאי האמת. למה זה בוודאי האמת? אמרנו, כל מה שאסור לנו הוא בוודאי רע לנו, וכל מה שהוא מצווה לנו הוא בוודאי טוב לנו. יש דברים שהם לא אסור ולא מותר, ואותם צריך לחקור ולראות מתי זה טוב, מתי זה לא. זה הפסקה סור מרע בינה. וכן הוא בוודאי האמת, וכן נתנו טעם באיסור חלב שהוא מוליד מזג רע, וכן בדם ומכל מכן בשקצים ובערכות הטמאות. בכולם נתנו טעם על פי הטבע, כאילו הייתה התורה ספר מספרי הרפואות, או ספר הטבע, חס ושלום לומר כך. לאיזה טענה המהר"ל מתנגד? שזאת הסיבה. לאיזה טענה הוא לא יתנגד? נכון, שזאת תוצאה. אם את כל המשפט הזה היינו אומרים כתוצאה, כתוצאה מזה שזה אסור לנו, ברור שזה רע, אבל ברור שמוליד מזג רע, לזה המערב, על זה המערב חותם. אבל להגיד שהתורה גזרה בגלל שזה מוליד בנו מזג רע, זה חוסר הבנה, אומר המערב, התורה קדמה לעולם. ואז הוא אומר, ואם היה הדבר כמו שאמרו, הרי אמרו בפרק כמה דחולין ובתים מלאים כל טוב, אמר רבי ירמיה, אמר רב קוטלי דחזירה אתיר להם. יש לנו מצבים שמותר לנו לאכול חזיר. איזה מצבים מותר לנו לאכול חזיר? יש לנו מצבים שמצוון לאכול חזיר. מתי? כשזה פיקוח נפש, נכון? לא בשעת שמד, אוקיי? היו כל מיני שאלות על חיילים בלבנון בתחילת המלחמה, כשהמצב היה פחות טוב מעכשיו, שבאמת לא היה אוכל. האם היה מותר להם לאכול טרף? תשובה? לא מותר. אם בזה הקיום שלהם תלוי, זה מצווה. רגע, אמרנו אבל שמצווה עושה טוב. אז מה, אם הם יאכלו חזיר עכשיו, זה לא יעשה להם רע לגוף? תשובה? לא, זה לא יעשה להם. כי זה לא מתחיל מהחזיר, זה מתחיל מהתורה. אם אני מחללת שבת לתוך פיקוח נפש, זה יפגע בזיכוך הנפש שלי? מה פתאום? זה מה שזכך את הנפש שלי, כי עכשיו זה מצווה לחלל שבת. ולכן ככה בעצם המהר"ל מראה שזה לא מתחיל מהטבע, זה לא מתחיל מהמציאות, זה מתחיל מהתורה. כי אם זה היה משהו טכני בעולם, מה זה משנה מותר אסור? זה מה שזה עושה. לא, אומר המהר"ל, זה מתחיל מהעולם הרוחני. אוקיי? אני מדלגת טיפה, ואף אמנם כי האמת הוא כי כל אלו יש באמת זה גרע. עוד פעם, הוא לא מתנגד למי שאומר שזה רע לנו. באמת זה רע לנו, זה פשוט לא מתחיל משם. אבל אין זה עיקר טעם המצווה, אלא שאינם ראויים אל האדם, כפי הסדר אשר סידר השם יתברך. לכך, הרחיקה אותם, ולפעמים לא הרחיקה אותם, כמו בפיקוח נפש התורה. אוקיי, אני מדלגת עוד קצת, כי אני רוצה לחזור למוסר אביך. וזה אומרם זל, לא יאמר אדם אי אפשי בבשר חזירות. תשאו את המשפט הזה אחרי דילוג קל. וזה אומרם זל, לא יאמר אדם אי אפשי. מצאתם? אוקיי. מה זה אפשי בארמית? מה זה? נכון. שאדם לא יגיד איך... חזיר זה מגעיל, אני לא רוצה לאכול. למה? מה הבעיה להגיד את זה? שמה? בדיוק, אנחנו חוזרים לעולם של המציאות. זה בסדר להגיד, וואו, משהו שהוא נגד רצון השם, זה מרתיע אותי, אבל זה לא מתחיל מאם חזיר טעים או לא טעים. מאוד יכול להיות שחזיר זה טעים, אני לא יודעת. אם אנשים אוכלים את זה, כנראה זה טעים. זה לא מתחיל משם. זה בסדר להגיד, וואי, אני מתה לאכול חזיר. אבל הקדוש ברוך הוא גזר עליי. פה יש לי הזדמנות שוב לחדד שאני עושה את רצון השם. יש לי הזדמנות, אני לא צריכה לטייח. אוקיי, לפעמים יש כאלה שמנסים לשכנע בנות ללכת בצינית, וואי, זה הכי יפה. מטעם בערך אין מה להתווכח, אולי את מרגישה יותר יפה עם חצאית קצרה, לא יודעת. אל תטייחי, זה בסדר שתגידי, וואי, אני מתה ללכת עם חצאית קצרה. אבל אני עושה פה את רצון השם. המקומות האלה שבהם אני רוצה אחרת מרצון השם, ובכל זאת עושה את רצון השם, הם בונים בי מה זה עבודת השם. אני לא אומרת שאני חייבת לרצות אחרת מרצון השם, אבל קורה, יכול לקרות. מה זה? כן, שמחה בלעשות את רצון השם. יכולה להיות לי שמחה וללכת עם חצאית קצרה, ויכולה להיות לי שמחה בלעשות את רצון השם. רק שנייה רגע, הנקודה הזאת היא נורא 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 חשובה. כן. לא. אם אני תופסת מה זה, אני, בוא ניתן לך דוגמה מעולם הזוגיות. אני תמיד את הדוגמאות מעולם הזוגיות, כי שלמה המלך הוא משווה את הקשר בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא לקשר שבין איש ואישה. אז הדוגמאות הן מתבקשות. נגיד שבא אליי זוג, הבעל רוצה לנסוע שבת להורים שלו, האישה רוצה לנסוע שבת להורים שלה. אליכם באים הזוג הזה. מה אתם עושים איתם? שאלה נורא פשוטה, טכנית. הוא רוצה לנסוע שבת להורים שלו, היא רוצה לנסוע שבת להורים שלה. מה תגידו להם? לוותר. אופציה. זאת אומרת, יש עוד שבתות בעולם, מה קרה? אבל לא, הוא מת לנסוע להורים שלו השבת, והיא מתה לנסוע להורים שלה דווקא השבת. כן, בבקשה, יועצי זוגיות. שישארו בבית. שידברו בין דיברו. באו אליי אחרי שהם דיברו. איפה הם? אני אעשה להם עכשיו לוח. כן. הנקודה של כל אחד זה התגעגע על ההורים שלו, זה מתגעגע על ההורים שלו.
יצאו
באמצע השבוע. מה? יצאו באמצע השבוע. שימו לב, מה המשותף לכל הרעיונות שהצענו פה? זה לנסות למצוא איזושהי פשרה. כאילו זה נכון, זה נשמע טיפשי, כולו שבת, יאללה, צאו באמצע השבוע, תסתכלו איפה הייתם שבת שעברה, צאו שבת הבאה. יש לנו מלא 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 פתרונות מעשיים. באמת, באמת, אני רוצה ללמד פה מושג, גלותי אולי, אבל הוא ממש 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 חשוב. למושג הזה קוראים הרחבת הרצון. מה זה אומר הרחבת הרצון? שאני אומרת, אני רוצה לנסוע להורים שלי לשבת, אבל אני גם רוצה לשמח את בעלי לשבת. בעלי אומר, אני רוצה לנסוע להורים שלי לשבת, אבל אני גם רוצה לשמח את אשתי לשבת. מה יותר חזק? מה יותר חזק? הרצון שלי לשמח את בעלי או הרצון שלי לנסוע להורים דווקא השבת? כשאני מציבה את השאלה ככה, היא שאלה אחרת. כי כשאני אומרת לוותר, זאת חוויה גלותית בעיניי. זה אוקיי, אני אסתום את האף, אני אסע להורים שלי בעלי ואני ארגיש קדושה מעונה, הנה ויתרתי. אבל כשאני מרחיבה את הרצון, אני לא מוותרת. לא ויתרתי על הרצון שלי לשמח את בעלי. יש לי פה שני רצונות, ועכשיו כל מה שנשאר לי זה לבחור בין שני הרצונות שלי. לא ויתור חיצוני. כשיש לי שני רצונות, אני רוצה ללכת עם חצאית קצרה, אני רוצה לעשות את רצון השם. שניהם רצונות שלי. נכון, מתוכי. גם הרחבה, גם לשמח את בעלי זה מתוכי. זה לא לנסוע שבת להורים שלו ולהתבאס, זה לנסוע שבת להורים שלו ולשמוח שאני משמחת אותו. כי גם זה היה הרצון שלי, לא כופפו לי את הרצון. אני הרחבתי את הרצון. אוקיי? וזאת העבודה נורא 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 חשובה. האם אני כל היום עסוקה ב... מה בא לי, מה בא לי, מה בא לי? או יש לי רצונות רחבים, יש לי רצון כזה ויש לי רצון כזה, שניהם אני. אני לא עובדת על עצמי, אני באמת רוצה לשמח את בעלי. שניהם אני, אני לא עובדת על עצמי. מי אמר שהרצון לשים חצאית קצרה הוא יותר אני מאשר הרצון לעשות את רצון השם? וזאת עבודה, אני מסכימה שזה גלותי לוותר. להרגיש קדושה מעונה זה של הנוצרים, זה לא של היהודים. קדוש ברוך הוא, אני מרגישה מכוערת, אבל אני שמה את החצאית שרצית. לא, לא. אני עושה את רצונך. ובזקיפות קומה, זה לא במסכנות. זה לא בית קדושה מעונה. אני נוסעת לשבת להורים של בעלי, ואני לא עושה להם פרצוף כל השבת, כי רציתי להיות אצל ההורים שלי. אני שמחה, בחרתי לעשות ברצון שלי לשמח את בעלי. במאמר מוסגר, אוקיי, בעבודה זוגית, צריך לראות שלא רק אחד עושה כל הזמן את העבודה הזאת. גור סוגריים. ובנמשל שלנו, השם כל הזמן עושה את רצוננו, וכל הזמן מיטיב לנו. כן.
בסוף זה כן, אני כאילו בוחנת את זה.
אני רוצה להראות את זה, כן, שזה יכול להיות פשוט. זה לא פשוט, אני חוזרת עם רק צד אחד. אם כל הזמן זה אני שמחשבה את הרצון, והוא רק מטמטם את הרצון לרצון שלו, זה עבודה זוגית אחרת, עוד פעם, הרבה יותר מורכבת. אבל אם אני שנייה לקחת רק את התלבטות הקטנה הזאת, למי נוסעים שבת? אז המושג הזה של הרחבת הרצון הוא מושג נורא חשוב. כי הרבה פעמים אנחנו מצמצמים את עצמנו, כאילו, מה בא לנו זה הרצון הכי משמעותי שלנו. וזה לא נכון, יש לנו עוד רצונות. וזו עבודה מאוד חשובה בזוגיות, היא מאוד חשובה בעבודת השם. כי אחרת אני באמת מרגישה מסכנת הגלותית, אני מאוד מסכימה איתך. כאילו, אני כל הזמן צריכה להיחנק, אני מתה לדבר, אפשר לדבר, אני מתה להתלבש, אפשר להתלבש. נכון? אם אני מסתכלת ככה על עבודת השם, זה באמת גלותי ומסכן. אבל אם אני אומרת, רגע, הרצון הכי עמוק שלי זה לעשות את רצון השם, נכון? בא לי חסדי צרה, נכון? בא לי שיתפלק לי עכשיו על לשון הרע הזה. אבל יש לי רצונות השם יותר אני. אז זה לא מישהו מכופף אותי, זה אני הפנימי שלי בוחר. יש? מה זה? לבצע, בדוגמה הזוגית זה מובן? כן, זה מובן? את חושבת, זה מרגיש לך בלתי אפשרי לעשות את זה?
לא בלתי, אבל.
אבל קשה. מסכימה? אמרתי, אני לא מאלה שמשווקים עבודת השם ככיף. זה עבודה. עבודה מדהימה, אמיתית, גדולה, שמחה, טובה. אבל זה עבודה. גם זוגיות. זה לא רק כיף, זה עבודה.
גם 100% מהמקרים הרצון השם יהיה.
אם מישהי באה אלייך, היא אומרת לך, תקשיבי, למדתי שאסור להגיד לשון הרע. אני רגילה להגיד 30 פעם ביום לשון הרע. זה בסדר שאני אגיד 15 פעמים ביום? מה את אומרת לה? אוקיי. ומה את אומרת לה? אוקיי, אבל מה תגידי לה? תגידי לה שזה בסדר להגיד 15 פעמים ביום לשון הרע? לא תגידי לה את זה, נכון? את תגידי לה תהליך, תגידי לה תתחילי, תגידי לה משפט אחר, תגידי לה כל כמה שתימני מלשון הרע זה טוב, וכל הכבוד לך שעברת מ-30 ל-15, זה תגידי לה, נכון? ואנחנו נעודד תהליך, אבל אנחנו לא נגיד כאילו זה סבבה 15 פעמים ביום לשון הרע, נכון? וברור שנעודד תהליך, הייתה לי פעם תלמידה שצריך לבוא ב8:15, ואני אומרת לה, אני הייתי השיעור השני, אמרתי לה, אני עוברת אליי, הגעת בזמן, הגעת בזמן, היא אומרת לי כן. מתחת ליומן, פתאום אני רואה זאת וזאת חבצלת, את התלה, הגיעה ב9, פתק איחור, ששנייה קודם היא אומרת לי שהגיעה בזמן. אני קוראת לה אחר כך, אני אומרת לה, מה זה? ואז היא אומרת לי, המורה, מה את רוצה? פעם הייתי אומרת כל היום הייתי משקרת, עכשיו אני משקרת פעם בשבוע, יצא לך. מתוקה, באמת מתוקה. חייכתי, חיבקתי אותה, אמרתי לה כל הכבוד. היא הבינה שאני לא חושבת שזה הסבבה לשקר עכשיו, נכון? אז זה, ברור שאנחנו בתהליך, וברור שאנחנו לא קוסמים, ואין אדם שיעשה צדיק, כי נכון צדיק שיעשה טוב ולא יחטא. ברור, אנחנו תמיד בתהליך. ואנחנו צריכים להיות עם סובלנות לתהליך. אבל מזה שאני עם סובלנות לתהליך, אני לא אתן לגיטימציה למעשה. אוקיי, אני בתהליך, אבל אני לא אגיד, וואי, זה סבבה להגיד 15 פעמים ביום לשון הרע. אני בתהליך, כל הכבוד שירדתי מ-30 ל-5, זה אני כן אגיד. בסדר? כלומר, לפעמים המושג תהליך הוא מדי מקל, כאילו המעשה עצמו הוא בסדר. אז כן, יש לי מקום לתהליך ויש לנו סבלנות, ואף אחת מאיתנו לא מושלמת. ואף אחד מאיתנו לא עושה כל יום בדיוק, 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 רק את רצון השם. כולנו בתהליך, אבל מה שנקרא, להבין שגם, שזה משמעותי להתקדם בתהליך. לפעמים אנחנו נתקעים במושג תהליך. מה זה? נכון, נכון. אבל עוד פעם, ברור שאני לא אגיד את הדברים מ-30 ל-0, אבל אני לא רוצה לגרום לה להרגיש כאילו 5 זה סבבה, עוד פעם. זה ניואנסים דקים, כמו עם בבחורה הזאת, חיבקתי אותה, נתתי לה כל הכבוד. לא, אני לא אתן לה לחשוב שלשקר פעם בשבוע זה סבבה. זה מדהים לעומת לשקר כל יום, אוקיי? וגם לעצמי, אנחנו כן נעשה תהליך, אבל אני זוכרת שיש לי עוד מה להתקדם משם. אני חוזרת לענייננו. וראויים מעשי האדם בפרט. לא, סליחה, אני עברתי למשפט אחר. אני חוזרת ללא יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, בסדר? כלומר, אנחנו, חלק מהתהליך זה לא לטייח לעצמנו. לא להגיד, וואי, איך בא לי רק חצאית ארוכה. וואי, איזה כיף זה כשלא אומרים לשון הרע. זה באמת כיף, אבל אולי אני עוד לא שם. בסדר? חלק מהתהליך זה להיות אמיתית עם איפה שאני. ומה שקשה לי, לשים את זה על השולחן שזה קשה לי וזה לא בא לי. בסדר? אבל זה לא אומר שאם לא בא לי, אני לא עושה. לא בא לי, אבל עכשיו אני עושה את רצונך, זה גם תהליך. זה גם תהליך. ויכול להיות באמת שאני אהיה כל כך מחוברת לרצון השם שבאמת חזיר יגיל אותי. אבל הוא לא יגיל אותי כי הוא לא טעים, הוא יגיל אותי כי הוא לא רצון השם. יכול להיות שמישהי באיזשהו שלב תיגאל בלבוש לא צנוע. לא כי הוא מכוער, כי הוא לא רצון השם. יש לבים כאלה. יש לבים כאלה. יכול להיות שיום אחד אני אגאל מלשון הרע. ומעולה. אבל חלק מהתהליך זה לדעת איפה אני עכשיו. ועכשיו אני רוצה שוואו, מה זה בא לי לאכול חזיר? אומרת הגמרא. יש?
מי ששמה באמת נגאלת כבר
זה נפלא.
כן, אבל היא גם צריכה כאילו לעבוד על לקשר את זה, שכאילו אני נגיד את זה בגלל שזה...
כן, לא להפוך את זה. כאילו, אנחנו לא נגיד שזה מכוער טכני. אחר כך כשהיא תתחתן, אני אגיד, וואי, יש סיטואציות עם בעלך, תגיד לי, וואי, זה לא צנוע, זה מכוער. לא. יש סיטואציות שזה מצווה. בסדר? אני לא רוצה להפוך את... עוד פעם, אם אני נשאבת למקום הטבעי, אומר לי המהר"ל, אז במקומות שזה מותר, את תהיי תקועה. בטח במקומות שזה מצווה. נגיד, וואי, לחלל שבת זה נורא והיום. פיקוח, לא, אני מעדיפה למות. לא, את לא הבנת כלום אם את מעדיפה למות.
כאילו השינוי זה להכיר כל את הרצון של השם.
זה הפואנטה. זה הפואנטה. זה מה שאנחנו מפמפמים כבר 4 שיעורים. נכון? וזה קשה. קשה. אם זה יתקשר לך בראש כנראה. זה המבטא שלנו, סור מרע בינה, נכון? פה צריך בינה, את יודעת, הרבה יותר מורכב. איפה שיותר מורכב צריך בינה, חוכמה לא מספיק. אבל אני קטעתי אותך. בסדר, זה נקרא? כן, עוד שאלות? לא יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי בדבר פלוני, אלא אפשי. ומה אעשה שאבי שבשמיים גזר עליי? הורו בזה שאין לומר כי התורה טבעית. שאם הייתה טבעית, לא היה בה קיבול שכר אלוהי על דבר שהוא טבעי, אם את ניגלת, בכל מקרה את לא אוכלת. על מה יתנו לך שכר? ולכך היא אומר, אפשי מצד הטבע. וואו, אני רוצה, יכול להיות שממש בא לי. וואי, אמא שלי מעצבנת אותי, מה זה בא לי להתחצף אליה עכשיו? אבל, יבשי מצד הטבע, אלא השם יתברך גזר עליי בחוכמתו. מה שאין ראוי על האדם ומיוחד בו נפשו. ואם יאמר האדם, למה נותן הסדר השכלי שיעשה האדם אלו המצוות? בוודאי, מצוות שנדע טעמן, כמו מצוות צדקה ותפילה ומצוות כיבוד אב ואם והרחקת גניבה וגזלה, דבר זה יש לומר כי ראוי שיהיה האדם מיוחד במעשים אלו, כי הם ראויים לאדם. כלומר, יש דברים שנורא מובנים לנו. זה ראוי לאדם לכבד הורים, לא לגנוב וכדומה. אבל המצוות שאין טעמם ידוע ונגלה, הלא הם ידועים למשה ולשאר חכמים לפי מעלתם ומדרגתם. עד שכל המצוות הם לפי הסדר השכלי ראויים לאדם. ולכך הם מזכים ומצרפים את נפשו עד שהתרופה וזכה. כשאני עובדת על ענווה, זה ברור לי איך אני מצרפת את הנפש שלי. לא ברור לי איך אני מצרפת את הנפש שלי כשאני שומרת שבת. עוד יותר לא ברור לי איך אני מצרפת את הנפש שלי כשאני מקפידה על מאכלות וכשרות. אומר לנו המהר"ל, כמו שברור לך על דברים מסוימים, כמו כיבוד הורים ולא לגנוב וכדומה, תדעי שזה בול באותה מידה מזכך את הנפש, רק פה את פחות רואה את זה. משה רבנו רואה את זה. יש דברים שאת פחות רואה, אבל תדעי לך שבדיוק כמו שזה מזכך אותך, גם זה מזכך אותך. יש? על עצם המעמל. וואי, אני עושה משהו שאני לא רוצה. אני מתה לאכול חזיר ואני לא אוכל את זה, קשה. מגיע לי על זה שכר. כי מה? למה מענש אותי? אם אני אוכלת כשר, אני מקבלת את זה שכר בכל מקרה, גם אם אני לא עובדת קשה. הוא לא מעניש אותי שאני לא עובדת קשה. אל תדאגי, אם אני לא עובדת קשה בקשרות, אני עובדת קשה בצניעות. כל אחת ויש לה איזה אזור שבו היא עובדת. סבבה שיהיה לי כמה זכויות שבאות לי בקלות, לא? בסדר? הלא הם ידועים למשה ולשאר החכמים לפי מעלתם ומדרגתם. עד שכל המצוות הם לפי סדר השכלי ראויים לאדם, ולכך הם מזכים ומצרפים את נפשו עד שהיא צרופה וזכה. והתבהר לך ברור הדברים מה שאמר, כי לא המת מתמה והפרה מתאר תמאים. כלומר שאין זה דבר טבעי למת שהוא מתמה, ודבר טבעי למי הנידה שהוא מתאר. רק השם התברך חקק וסידר לאדם מעשיו, כפי מה שחייב השכל, שכך ייקח לתארתו, אבל אינו דבר טבעי, עוד פעם לא מתחיל מהטבע, אלא הכל שכל אלוקי. ואל האדם הוא חוק וגזרה, כאשר אינו עומד על טעם המצווה שהוא שכל אלוקי. וכך הם כל המצוות שהם שכל אלוקי ולא שכל אדם. אומר לנו המהר"ל, יש פה לוגיקה אלוקית, לא לוגיקה אנושית, ולפעמים זה קשה לנו להבין. למשל בשבת, ללחוץ על מתג, להדליק אור, זה לא דורש ממני שום מאמץ. וזה אסור בשבת. לעומת זאת, להעביר ספרים מהשולחן הזה לשולחן הזה, 1,000 ספרים, זה הרבה יותר מאמץ, וזה מותר בשבת. כי מבחינתי מלאכה מתקשר עם איזשהו מאמץ. זה לוגיקה אנושית. המלאכה שאסורה בשבת היא מלאכת מחשבת שהייתה אסורה במשכן. זה לוגיקה אלוקית. אומר לי המהר"ל, כשאת מנסה להבין את המצוות, תזכרי שהמצוות נבנו לפי לוגיקה אלוקית, לא לוגיקה אנושית. יש מקומות שבהם הלוגיקה האנושית והאלוקית מתחברות. כמו כיבוד הורים, כמו לא לגנוב, כמו לשון הרע וכדומה, כמו לא לרצוח. ויש מקומות שזה לא מספיק מתלכד. אם אני אלמד עוד, אני אבין עוד. אם אני אלמד עוד, אני אבין עוד. ויש גבול שרק משה רבנו יודע. זה החוקה. Okay? ואל האדם הוא חוק וגזרה כאשר אינו עומד על טעם המצווה שהוא שכל אלוקי. וכך הם כל המצוות שהם שכל אלוקי ולא שכל אדם. ולפיכך האדם אשר יש לו נפש אלוקית. אמרנו, זה לא סופי שדבק באין סוף, זה אין סוף שדבק באין סוף. ולפיכך האדם שיש לו נפש אלוקית, והיא עומדת בחומר, על ידי מצוות השכליות האלוקיות, כאשר הוא דבק בהם, ועושה אותם, הוא דבק בו יתברך. האדם נמצא באיזשהו פרדוקס, יש לו נפש אלוקית, אבל יש לו גוף, בשר ודם. והוא צריך, עם הגוף בשר ודם שלו, לדבוק בקדוש ברוך הוא. מה יאפשר לו את זה? מה יאפשר לו את זה? איך אני יכולה עם גוף בשר ודם לדבוק בקדוש ברוך הוא? להזדכך. איך? תורה ומצוות. אוקיי? כאשר הוא דבק בהם ועושה אותם, הוא דבק בו יתברך ומוציאים את נפשו מן הטבע. ואף שלא ידע טעם המצווה, הלא כאשר הוא עושה המצווה ודבק במצווה, שהוא השכל האלוקי, נדבק בו יתברך. ואבין הדברים האלו ודי בזה. פעם שמעתי הסבר מהרב חנני שהולך איתי מאוד. הוא אמר שבעצם מה המהר"ל עשה? המהר"ל לקח שפה של סתרי תורה של קבלה ותרגם אותה לשפה שהיא איכשהו מובנת לנו. והוא אומר, המהר"ל הוא כאילו יורד הכי נמוך שהוא יכול, ואנחנו נעלה על קצות האצבעות הכי גבוה שנוכל וככה נפגש. וכשהמהר"ל אומר, ודי בזה, אני כאילו מאז מתרגמת, אני לא יכול לרדת יותר. כאילו, זה הכי 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 פשוט שהצלחתי להסביר. ככה אומר לנו המהר"ל. כי הם באמת מושגים מאוד מאוד... כאילו שמת לב שהיה לכם קצת יותר קשה בלקרוא את מוסר אביך בשיעורים האלה. יש משהו בשפה של המהר"ל, שזו שפה שלאט לאט לומדים אותה. היא קצת מייגעת, כי הוא חוזר וחוזר וחוזר, אבל כל פעם שהוא חוזר, הוא חוזר למקום יותר עמוק. כן, אני לא זוכרת אם נתנו את המשל של הספירלה. מה זה ספירלה? את כאילו באותו מקום במעגל, אבל התקדם. באותו מקום במעגל, אבל התקדם. זה לא מעגל שאת חוזרת על אותו דבר. זה מעגל וקו. את כל הזמן מתקדמת עוד קצת. ככה עושה המהר"ל. הוא כל פעם אומר כאילו אותו משפט, אבל מקדם אותנו קצת. מה קיבלנו מהמהר"ל, שניתן אחר כך נחזור לרב קוק במוסר אביך, על אווירה מטמטמת ליבו של אדם. טמטום הלב זה בעצם יציאה מהמסלול של הסדר השכלי. זאת נקודה מאוד 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 חשובה. מסביר לנו המהר"ל, וזאת פואנטה שהוא חזר עליה כל הזמן, שהעולם שלנו לא מתחיל מהמציאות. למרות שאנחנו פוגשות אותו קודם כל דרך המציאות. אנחנו פוגשות מציאות ואז לומדות תורה. אבל העולם הפוך. העולם קודם הייתה תורה ואז היה העולם. ובגלל שאנחנו קודם כל פוגשות מציאות ואז תורה, זה גורם לנו להחזיק מהמציאות לפעמים יותר מהתורה. וזה טעות. למשל, כל הדיונים של תורה ומדע. כביכול המדענים יש בהם משהו הרבה יותר אובייקטיבי מאשר התורה. וזה לא נכון, כי המדע השתנה בלי סוף, והתורה מעולם לא השתנתה. אז הנקודה הזאת, שהעולם שלנו הוא לא מתחיל מהטבע, הוא מתחיל מהתורה, וממילא כל מה שמצווה לנו הוא טוב לנו. לפעמים לוקח זמן עד שאני חווה את הטוב הזה. וכל מה שהוא איסור הוא רע לנו. ולפעמים לוקח זמן עד שאני חווה את הרוע הזה. ואומר לי המהר"ל, זה מצוין שתלמדי, זה מצוין שתתחברי, זה מצוין שתביני. תזכרי שזה לא הקריטריון לקיום. כי אם את רואה אם זה נעים או לא נעים, אם זה טוב או לא טוב, זה שלב הבא. זה שלב חשוב. זה שלב שהוא טוב לנו, אמרנו, טעם ומצוות מלשון טעים. שזה יהיה לנו טעים, שזה יהיה לנו שמח, אנחנו בני אדם. אנחנו לא רוצות לחיות כמו רובוטים. אבל זה שלב ב'. והשלב א' זה לשאול את עצמי ולהפנים בתוכי את השאלה, האם אני רוצה לעשות את רצון השם? שהיא קשורה לשאלה, שעליה גם נדבר במוסר אביך, האם אני אוהבת את השם? אוקיי? ואלה שאלות מאוד מאוד חשובות, הן ממש לא טכנוקרטיות. הרבה פעמים את עולם ההלכה אנחנו רואים בצורה טכנוקרטית. ואומר לנו המהר"ל, איזה טכנוקרטי? זה מה שמאפשר לך לדבוק בקדוש ברוך הוא. הדבר הכי הכי עמוק. הכי משמעותי בעולם זה לדבוק בקדוש ברוך הוא, והדרך לשם זה דרך צירוף הנפש. שאלות? חזקו ואמצו שבוע הבא, מוסר אביך.